אז יופי, אז יש לנו שתי סעיפים, רק מנחה שלי. לא חייב אתכם עוד פעם להתפנל. טוב, כבב. אז אנחנו בעצם בסיום של מידת הגאווה. טוב, ככה לפני פסח לעשות בדיקת חמץ. ואנחנו דווקא בצד שהרב מתחיל לתת קצת מקום לגאווה. שוב, אם במקום מכוון, מקום פנימי, כן? אבל כן יש מקום לנפש להרגיש רחבות, להרגיש אהבה עצמית, כן? להרגיש את החשיבות שלי, את הגדלות שלי, לתחושות שאנחנו לא מסלקים אותן באוטומט. כי ראינו בעיקר בסעיף קפה, זה היה ככה מאוד בולט, שתחושת גדלות שהיא מגיעה מתוך מפגש מאוד מאוד פנימי עם הנשמה שלי ועם האור שלי ועם הטוב שבי, אם אני מונע אותה, אני מונע קרבת אלוקים. מה יותר יפה ונעים שהנשמה שלי מתנוצצת בקרבי? אז את זה אני אדחה בטענה של גאווה. למה? זה מקסים. אני לא צריך לצעוק אותה בכל הרחוב, אני לא צריך לספר עליה על כל העולם, זה כבר סיפור אחר, סתם גסות רוח. אבל 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 במובן של החוויה האישית, הלוואי כמה שיותר. למה לא? הרב אמר, זה נדמה לי במידת ענווה זה מופיע, או שיש במקומות אחרים, שהרב אמר, הוא הזכיר את זה גם בכף דלת, שאל תדאג, יש איזורים, הקדוש ברוך הוא דואג לך, אתה אל תעשה את החשבון, פרגנו לך, תהנה, תשמח בנשמה שלך, אל תדאג, אין לך מספיק מצבים משפילים במקומות אחרים, ואם אתה מוותר על זה, אתה חשוף רק לחיידקים ולא מקבל את הממתקים. בסדר? ברור. אתם נראים לי כאילו הלומי קרב. טוב, אז כבב. כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, עכשיו אפילו הרב פה הולך קצת יותר חריף. כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, הכרח הוא להתרומד בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. פה הוא אומר את זה בפה מלא, כן? יש דבר כזה קוראים לו גאווה של קדושה. ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. עוד שנייה נמשיך. כן, עוד שנייה תראה עד כמה זה מזכיר אותך מנחון. כן, הוא אומר, כי תכף כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב, ויכול האדם למצוא בעצמו רוב טוב מאוד, ואני אשמח בטובו מאוד, וכו' וכו'. כן, עוד פסקה כזאת ברסלבית. בוא רק נבין, אבל בהקשר שלנו כרגע פה. הרב אומר, יש גם צד כרגע פשוט של הנהגה. אומר, האדם צריך להכיר את זה שלפעמים הדבר היחיד שירים אותו זה גאווה של קדושה. נכון, חז"ל קוראים לזה שמינית שבשמינית שבגאווה. שאני טובה לתלמיד חכם, לפי חלק מהשיטות של הסוגיה. כן? כי הוא אומר, לפעמים אדם, אתה, עד שאתה צדיק, ירא שמיים, שפל ושפל רוח מאוד, בינתיים אתה סמרטוט. כן? ואתה מיואש, ואתה מאוכזב, ואתה זה. עכשיו, תפסיק, צא מהמוזיקה המלנכולית הזאת, היא לא מקדמת אותך, היא מפילה אותך יותר ויותר, והיא מחלישה אותך. אתה חשוף להרבה יותר חיידקים ככה. עכשיו, האתגר שלך זה להרים את עצמך בבת אחת, ובבת אחת זה כן להגיד, מה פתאום? אני טוב! אני טוב מאוד! אבל מיד קופצים לך כמו ברש פי מת, כן, כל החסרונות שלך, וזה אומר, גם זה לטובה, גם החסרונות שלי. גם זה קידם אותי, גם זה יש בזה צדדים טובים.
כמו גדלות האדם.
מה זה גדלות האדם?
זה שיטה בתנועת המוסר שאומרת שאדם כל הזמן תפתה פעולה יותר על הגאווה, צריך להתמלא בגאווה של קדושה,
כן,
אז... איזה מסגב אתה, איזה גדול אתה, איזה מדהים אתה, אבל כן.
נכון, אז זה, זה, זה מה שהוא אומר פה. אחרי זה הוא אומר את ההשפעות של זה, אבל קודם הפעולה הזאת, שלפעמים אנחנו, יש איזה מידות שכנות, הזכרנו את זה שיש מידות מצרניות, הרב קורא את זה במוסר אביך, שכנות, שזה מתחיל במידה טובה ונגמר במידה רעה, בלי ששמת לב, כי הם שכנות, ופתאום עברת על המרפסת של זאת, בלי ששמת לב בכלל, כן? אז המידות שהוא מסמן זה עצבות וענווה. אתה מתחיל בענווה, טובה. למה, לא מחזיק מעצמו יותר מדי, ולא זה, ומכניע את עצמו בפני האנשים, ובכלל, הקדוש ברוך הוא, וזה, ופה, ושם. והוא מרמר על חטא, וחסרונותיו, והוא עצוב, והוא... יואש כבר, והוא מוחזב בעצמו, והוא פסה, ורע לו בחיים, והוא אין לו כוח לכלום. כאילו, בלי ששמת לב, עברת לסטרה אחרא, מה שנקרא. דלת מסתובבת. אז לכן הרב אומר, תשים לב, כשכבד הדבר להתנסה, לאט לאט, אתה מרגיש שאתה לא מצליח להרים את הראש. כשזה הולך ככה לאט לאט, אתה לא מצליח להרים את הראש, אתה פשוט כבד. כן? איכך הוא לתרום בבת אחת, הוא להשתמש במידת הגאווה של קדושה. קצת לנפח את עצמך, במובן החיובי של המילה, כן? ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, נכון? קורבן תודה זה מחמץ. כן, חמץ. לא מצא עכשיו. ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד. ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. כן, הרב כאילו כבר עונה לכל מיני דברים שישר יעלו. כשאתה מסתכל על עצמך בעין טובה מאוד, אתה אומר, מה טוב, תראה את זה, תראה את זה. כן. כמו שרבי נחמן מתאר ברש פי בית, שכשאדם מתחיל מוצא נקודה טובה, מיד עליה יש לו 200 שאלות. כן, כאילו מחורר אותה כמו בערבון זה, הוא כאילו, זה... לא נשאר לו כלום. אז... אומר לך, כן, ועד רבה, ואף על פי חן, וזה, וזה. הרב אומר, אפילו, המתקה עוד יותר גדולה, שזה, גם במגרעות יש חן. יש איזה יתרון בזה. כל אחד יש את הבעיות שלו, וכנראה שזה בעיות שמקדמות אותו, ויש להם צד אחר, שהוא יתרון גדול. וכו' וכו'. בסדר? זה העצה. עכשיו הרב אומר מה זה עושה. כי תכף כשהאדם נותן לדעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רוב טוב מאוד. ואז ישמח בטובו מאוד. וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב טהור ומלא תקוות ניחומים. איך אתם מבינים את זה? מה זה מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב? איך זה קורה, ההיפוך הזה?
או זכויות.
כן. אבל איפה זה קורה? מה זה, בשמיים?
אולי במודע שלך כזה.
בתפיסה. זאת אומרת, אדם, אנחנו באיזשהו מקום, התפיסה שלנו יותר גמישה ממה שנראה לנו. אדם הרבה הוא נתקע בנתונים מאוד מסוימים, ונראה לו שזה המציאות. ככה זה. לא אומר לך, לא פרשנות שלי, זה ככה זה. עכשיו, הרבה פעמים אתה רואה שבן אדם, אתה רק תחליף לו קצת מצב רוח, תן לו קצת אמון, כל הנתונים המוחלטים האלה הרבה יותר מזילים, לא שנראה לו. והוא רואה גם שאפשר לשחק איתם אפילו, יש פה איזה משחק, קטן, לא מהפכות. אבל הוא אומר, איך שאתה בא בגישה של טוב מאוד, כן? שהמכלול הוא טוב, שהקדוש ברוך הוא טוב, ומיטיב, שאתה טוב, אז מה יכול להיות כל כך רע פה? כן, ותתחיל לבחון את זה עוד פעם, לראות עוד פעם, לבדוק שאתה לא היית בזה מצב רוח. מצב רוח קודר, הכל נראה נוקשה, חד משמעי, מוחלט ורע. אתה יוצא מזה, שאתה פתאום רואה, תראה, זה, וגם פה, ופתאום יש איזו תזוזה פה, כל תזוזה היא כאילו, נותנת לך יותר אמון. נכון, מה?
זה לא טוב להפוך את החסרונות לדבר טוב. כאילו, זה טוב להבין שהם חסרונות וזה לא איזה משהו קבוע.
כן.
שזה, כאילו להפוך, כאילו זה נראה כזה ציור כזה
של... לטוב הכוונה היא שטוב, טוב זה לא בהכרח... יש, צודק, לא מפרט פה. יש שתי צורות של להבין מה זה טוב. יש טוב ברמה, טוב שעברתי את זה. זה הניסיון חשוב. זה לא הופך את זה לטוב. זה לא, יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. כן? אלא זה היה מקדם, קידם אותי. נכשלתי, חזרתי על זה בתשובה. זה סוג אחד של טוב. ויש טוב בחסרונות שהם לא חד משמעיים. יש בהם אפילו לפעמים איזה משחק, כאילו, שאתה לא שמת לב, אתה מיילל על זה, אתה לא שמת לב לזה. כן, אדם, תן דוגמה, אדם מאוד חברותי, בסדר? חסרונות, הוא אין לו דעה עצמית, הוא מתנחמד לכל אחד, יש קצת חנופה, הוא גם הרבה פעמים זה ענייני עריות קצת, אם זה גם נשים בסביבה, וכו' וכו', מלא בעיות. אז הוא כאילו, אני חברותי, הוא לא אומר את זה ככה, כן? כל היום, רק אנשים, אנשים, ואני אין לי כלום בעצמי, וכל טה טה טה, וכל מה חושב, אני פה, ואני שם לב לכולם, ולא רואה... אומר לך לפעמים, רגע, אתה רגע, את שטוף פנים, בסדר. עכשיו תראה, וואו, איזה איכות יש לך, איזה יכולת התקשרות לאנשים, איזה אהבת אדם, איזה חיבור פשוט וחם, איזה ואהבת לך כמוך, איזה... עכשיו, זה לא שזה מנטרל את הבעיות. יש בעיות, צריך להתמודד איתן. אבל אחי, שכחת פה את כל הגלריה של האוצרות שאתה מחזיק.
גם אני הבנתי כך. הופך את המקראות שלך ליתרונות.
כן, עכשיו, לא, אני אומר רק לגבי השאלה שלו. בהקשר הזה, המקראות נשארו מקראות, רק שתסתכל על התמונה השלמה.
כן, אם אתה ממילא מדהים, ואתה ממילא... יוצא מן הכלל, כנראה אתה הופך את גם את השורשים שלך של מה שעכשיו הוא מתפרש אצלך כמידות רעות ומנתב אותם למקומות נכונים כי יש לך כוחות חיים מדהימים,
כן,
אתה
יפה.
מדהים
אז נשמח בטובו מאוד, כן
סתם המגרעות הופכות ליתרונות
כן, על על טוב מאוד, הוא כל פעם אומר בו טוב מאוד
כמו בצרה
כמו ב... נכון, זאת אומרת, יש... ובכלל בבריאה. בבריאה, היה ערכי טוב, היה ערכי טוב, ואז אומרים, טוב מאוד. על האדם. או על המכלול של העולם. כי פה הוא כבר מוסיף גם את הדברים שנראים רעים, שיש בהם צד רע. טוב מאוד זה תפיסה יותר כוללת, יותר הוליסטית, כן? שמסתכלת על כל התמונה השלמה, גם על השפיצים, גם על החסרונות, גם על זה, גם על הבעיות בחיים, טוב מאוד. האמת שזה מתקשר יפה לפסח, מה שהרב מסביר בעולת ראייה. הרב מסביר פירוש מהפכני, במבנה של ההגדה. ההגדה הרי בנויה, מתחיל בגנות, מסיים בשבח. נכון? זה המבנה העל של העריכה. עכשיו אומרים, יש שתי גנויות שהגמרא מזכירה. יש את הגנות הלאומית, עבדים היינו, כן, היינו מושפלים, היינו מדוכאים, היינו זה, היינו זה. והאפי-אנד זה שיצאנו מצרים. ויש את הגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה עם אבותינו. מיתר אחות. עכשיו, ואז, אבל הגענו להר סיני, כן? זה ה-happy end פה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה להזכיר את הגדות? שואלים את זה הרבה, למה להזכיר את הגדות? חסר לו גדות, כאילו, יהודים חייבים כאילו לסבול, מה העניינים? אתה רוצה תשעה באב, תזכיר את הגדות, לא יודע מה. יום כיפור, תזכיר את העבודות שלך, לא יודע מה. מה אתה מזכיר את הגדות בפסח, כאילו? פסח, יצא לו מצרים, דבר על זה. מה התשובה? פשטות, מה הייתם אומרים?
להוריד
את הגאווה. למה? מה אנחנו פוחדים כל כך? יאללה, פעם אחת פרגן לעצמנו. חג! אתה הולך באותו כיוון, אתה אומר, יש פה איזה גורם מאזן. אל תשכח מאיפה באת, היית רואה חזירים פעם.
אבל נשכח את זה, אנחנו עומדים לתנדים
לחשבון. אוקיי.
שזה הנס, שהיינו בגנות, היינו למטה.
אתה אומר, זה מעצים את הנס. הוא אומר, אם לא היית יודע את הפרק הראשון, אתה לא מתרגש מהפרק השלישי.
כן, כולה, כמו להבדיל,
כן. מי בירה, מי קטה לאיגרא רמא. זה הסיפור השלם, זה כאילו מעצים את זה. זה, בדרך כלל, זה התירוץ הקלאסי, כאילו. שהחידוד של הסיפור יציאת מצרים הוא דווקא על הרקע השחור שהתחלת בו, על הנקודה שפלה כעם ובמצרים בכלל, ועבדות וזה, וחוסר לאומיות בכלל, היית רצוץ וזה תקוע שלא היה לך שום קיום, שום כלום, ובום. וגם ברמה הרוחנית, היית מתת שערי טומאה או שהיית בכלל צאצא של תרח, כן? וכולי וכולי. עכשיו הרב אומר, עדיין לא נרגע. זה לא... קודם כל, גם זה, ההגנות הזאת של תרח, מילא ההגנות של עבדים היינו, זה מגדיל את הנס. למה עכשיו צריך לדבר על תרח, כאילו? זה כבר ממש ועדה לחיפוש מומים, כאילו. יש להם בגנים את תרח, שהוא בכלל היה עובד עבודה זרה. נו, מתחילה עובדי עבודה זרה בתנו. עוד ככה זה פסוק שישועה, יהושועה אומר להם, וזה עד שכחו, תרח, הוליד את כולכם. אז תזהרו בעבודה זרה, כי זה בגנים שלכם. זה כבר נראה, כאילו, כבר פולני, כאילו, יותר מדי. אז הרב אומר, לא, לא, אנחנו, מבחינה טוב מאוד, בפסח, דווקא בפסח, אנחנו אומרים, כן, הכל לטובה, הכל, כולל תרח, אנחנו שמחים, שסבא רבא שלנו זה תרח. שמחים שהיינו עבדים במצרים.
למה?
למה? או. שאלה מצוינת. עכשיו הוא אומר פה תשובה קשה. לעיכול. בדרך שהוא חשב עליה. הוא אומר למה? כי בעבודה זרה, וזה אתה יכול להגיד רק ככה שיצאת במצרים. רק ככה שנתהרת מעבודה זרה. כן? הוא אומר, עבודה זרה מאוד חשובה לנו. בלי עבודה זרה, העולם הדתי שלנו, אם היו כאילו מורידים, אפשר להגיד, את הרכיב של העבודה, של האקסטזה, של העבודה זרה, מהעבודת השם שלנו, עבודת השם הייתה מאוד חלשה. פילוסופית.
אין נבואה, כמו היום.
כן. פילוסופית, מופשטת, רעיונית, לא כל כך בעולם הזה, אולי נזירית. זה היה נגמר ככה. לא, לא, לא. יש לך דווקא בהגן הראשון, תרח, אבא של אברהם, הוא דווקא עובד עבודה זרה. חשוב. ברוך השם. זה רק על ארבעה כוסות אפשר להגיד כאן. כן, כן, ככה. והוא אומר, גם העבדות, עבדות תגיד מה טוב להיות עבד, במצרים, להשתעבד למצרים. גם חיוני לעבוד את השם שלך. יש מצבים שלפעמים אדם צריך להוריד את הראש.
כשלמדנו
להיות
עבדים
במצרים? בדיוק. את העירת שמיים הפשוטה קיבלת במצרים. כאילו הרכיבים, במחנה משותף של שתי הזה, הרכיבים של הדתיות הכי הכי בסיסית קיבלנו בגנות. וזה קריטי. בלעדי זה לא היה יהדות היום.
זה סוג של חישול.
לא רק חישול, זה סוג של כאילו כמו שחיסון... זה, אתה אומר כמו חיסון, כאילו. חשלנו כבר. אבל חיסון זה כאילו שלא תחלה במחלה. פה אומר, לא, אני רוצה את הגנים האלה. אני רוצה תרח בהיסטוריה שלי. אני רוצה עבדים בהיסטוריה שלי. כי בלי זה, האמונה לא שלמה. אני לא תחזיק מעמד. אין לה כוח, חלשה.
הוא צריך חומר בשביל...
היא רחפנית. אין בה אקסטזה של עבודה זרה, ואין בה מוכנות לפעמים ללכת אפילו שאני לא מבין, ואני לא מבין כלום, ואני עושה את רצון השם. עבד, עבד, עבד. בלי יהודים הם עם חכם ונבון. הם לא היו, לא היה להם שתי המרכיבים האלה. הם לא היו מוכנים להיות עבדים. גם ככה הם לא כל כך מוכנים, כן? גם אחרי שהשתילו להם את ה... כן. וגם את הלאט הזה, המטורף, האקסטאזה של עבודה זרה. צריכים את זה. אומר, זו תשובה לא קשה, לא קלה, אבל זה, זה רק אומר שעד איפה הרב בוטח את העיקרון הזה של זה הכל לטובה ברצינות. תחשבו בן אדם שמסתכל על החיים שלו ככה. כל מה שקרה לי בחיים, אני יכול שנים להיאבק בזה ולמה עשיתי ככה, ולמה 18 שנה הייתי תקוע פה, ולמה ההורים שלי ככה, ולמה בשכונה הזאת, ולמה... מלא מלא שאלות טובות. שהוא צריך, באופן אישי הוא צריך להילחם בהם, והוא צריך לפעמים להחליט החלטות אמיצות, וללכת למקום אחר, וכל מיני. אברהם לא היה עם תרח, נכון? אבל, זה טוב שהיה לו אבא תרח. אפילו שהוא עזב אותו חצי חיים. טוב שהיה לו את ה... 75 שנה שרים תרח. וזה אפשר להגיד רק בסוף הדרך. לא באמצע. באמצע לפעמים אתה צריך להתכחש, ללכת, לזה, זה רגעים כאלה. הרב אומר, לפעמים צריך להעיז, וחוצפה בקדושה כזאת, עזות בקדושה, להגיד, כן, הכל טוב, כל מה שהשם עשה לי זה לטובה, אני שמח בזה, אני מחבק את זה, אני ברור לי שהכל לטובתי, וכל התכולות שלי, וכל הכישרונות שלי, וכל הצריטות שלי, הכל לטובה, הכל לגמרי לטובה. בלי פיקפוק, בלי להתבחיל, לילל. לא תמיד, אומר, כשכבל הדבר להתנסה, לאט לאט, כשהדרך הרגילה לא עובדת. זה הדרך המייסטרים, אז זה אחר, אנחנו כאילו מבינים, וזה אנחנו גם קצת... טוב, יש לפעמים, אתה צריך להגיד הכל בפה מלא, על כוס יין, בלי פיקפוק. זה הדבר היחיד שירים אותך עכשיו. וירבן, אחרי זה, אחרי שאדם מרים את עצמו, אז הוא חוזר לרגיל, וירבן מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב טהור, מלא תקוות ניחומים. זה נותן לו דרבון ונותן לו דרייב. כן, להמשך הדרך. טוב, סעיף אחרון, שהוא כבר לצדיקים, נקרא אותו רק. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד. כן, פה זה כאילו נושא צדדי, אבל זה סוג של... של... תמצית של, של כל מה שדיברנו בסעיפים האחרונים. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. ואז הוא קודש קודשים, ודבריו הם חוצבים לאבות אש, והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז, ענבה פסולה. וגאווה זו היא ממולאה בענבה, ממוזגת בגבורה ושמחה ואהבת נצח לכל. אומר, יש רגעים שהצדיק עכשיו הוא ברוח הקודש. ובהקשר הזה, כבעל רוח הקודש, לפעמים כשהוא מוסר שיעור, לפעמים כשהוא אומר איזו הדרכה, לפעמים בעצמו, לפעמים, לא יודע, ברגע של דבקות, ברגע של... הוא גוער בענבה. לא עכשיו. עכשיו צריך ליצוק את זה. להגיד את זה. פה מלא. לפעמים דברים אפילו על עצמו. אפילו את זה ראינו, נכון? גדולי ישראל. יכול להגיד גם דברים אפילו מפליגים על עצמם. אבל לא רק זה, הוא מדבר פה בכלל על המידה כזאת. עכשיו זה זמן של התגלות. ועכשיו ענבה, היא תהיה ענבה פסולה. במובן שעכשיו לשתוק, במובן עכשיו של להצדיע את עצמי. לא עכשיו. יש הרבה רגעים שהצדיק מסתיר את עצמו. וזה, ויש רגעים שהוא מרגיש גאות השם בלבבו. הוא מרגיש שעכשיו הרוח פשוט צריכה לצאת. ואין פה, לפעמים זה מאוד מאוד מפתיע. מי שהיה פעם קצת שימש תלמידי חכמים, אתה יכול להיות תלמיד חכם, שבדרך כלל דברים שלו במסורה, במשקל, ובצניעות, מאוד מאוד זה, ובדיבור עדין, מאוד מאוד מדויק, וזהיר, ושקול, ופתאום, כאילו, זה, ולא, כן, והוא תקיף, לפעמים מאוד תקיף פתאום. אדם עבר עליו, מה קרה, זה אדם שלחץ לו פה. כן, וחכה. יש רגעים כאלה חשובים. חשובים לו וחשובים לעולם. זה לא עכשיו עניין של... אין לו לוקסוס לכובש נבואתו. מי שכובש נבואתו חייב ביטה בידי שמיים. נכון? יונה. חייב ביטה בידי שמיים. בסוף הדג הציל אותו, אבל... יש לך נבואה, אתה צריך לצעוק אותה, די. זה לא עכשיו עניין של רק ביטוי עצמי, כן, אני טוב, אני לא טוב. לא שלך כבר. ולפעמים אני אומר, אפילו ברמה הקטנטנה שלנו, לפעמים גם, זה נכון גם לנו, בנקודות מסוימות, נכון? איפה רואים את זה? רואים את זה במשה רבנו, הכל רק על פסח, כאילו, הכל משתלם, כמובן. משה רבנו, לפי הרמב״ם, כל הפרק, כל התחלת חייו, זה נבואה במדרגה הכי נמוכה, שבעצם נקראת רוח הקודש. מה הנבואה? זה שהוא מקש מצרי, וזה שהוא גוער בעברים הניצים, וזה שהוא נלחם על הבנות מדיין, שזה גם הדברים שאנחנו יכולים לעשות. זה לא תגיד רק משה מה יכול לעשות. אבל זה כל כך בוער בו שהוא לא יכול לשתוק. הוא לא יכול לשתוק, הוא משלם מחיר. כאילו, בצד ההיגיון הפשוט, האנושי, ואפילו אולי ההלכתי, הוא בזמן היה צריך לשתוק. לא שווה. לא שווה את ההפסד. נכון? תחשבו, במדיין, לכאורה, אילולי יתרו, משה גם לא היה ישן במדיין באותו לילה. שרף עוד גשר, כאילו. בשביל מה? מה זה היה שווה? בשביל יושיע איזה שתי בנות ש... נהגי מוניות הציקו להם, אני יודע, כאילו, מה? בשביל מה עשת את זה? לא הבנת שזה, הפסדת הכל, שרפת את כל הגשרים. ברחת ממצרים, זה, אין לך, העם שלך לא מאמין בך, אז זה, הכל נשרף. יש לך עוד מקום אחרון, אחרי זה זה נוהר, זה קקטוסים ועמלק, לא יודע מה. כן, שתוק. וזה גם לא תגידו דבר קריטי, כלל עולמי, חשוב מאוד. סתם בנות רגילות, ילדות כפות. נכון, איך זה מדויק מהפסוקים של ילדות כפות, למה? מה אבא שלהם שאל אותם שזה? מדוע מירתן לבוא? הוא מתפלא, נכון? אמורות לבוא בשבע, בשש בבית. איך אתם פה? מה זה, אנחנו פה? סוף סוף אחד, הגיע איזה אבא מכוכב אחר, עזר לנו. זה אומר יום רגיל, ברור שמקפקפים אותם וכולם מוקפים אותם. משה לא מסוגל לסבול את זה, עכשיו זה סתם, זה כאילו העיירה שכוחת האל, זה כמה אוהלים, אתה יודע מה זה מדיין, מדיין. כמה אוהלים, כמה בדואים, זה פה, שם, מה אתה? עזוב, עזוב. שילמת את המחיר היקר מדי, כל הכבוד, צלה של המטכ"ל, עזוב אותך. לא יכול. זה לא עניין של מחיר, זה לא יכול, זה הכי חשוב, לא חשוב, זה לא, אין דבר כזה אצל משה. יש לו מצפון, יש לו לב, יש לו, הוא לא מסוגל לראות עוול כזה. הכי קטן, הוא לא מסוגל. זה כמו מצידו, זה כמו שלוחצים לו עכשיו על ה... ברך עם 20 קילו. זה הרמה של האינסטינקט, כאילו. זה כבר רוח הקודש, ככה הרבה אומר. ושם אסור לך לשתוק, וכל הנבא תהיה שם הנבא פסולה. אתה עכשיו השופר של הקדוש ברוך הוא. רוח השם, הוא אומר, זה מדרגת כל השופטים. כל מקום שכתוב בספר שופטים, רוח השם ותלבש וזה, ותצלח רוח השם וזה. כן, דוד המלך יש ביטויים כאלה. שמשון. אז זה בדיוק העניין, לא שהוא שמע משהו, זה לא נבואה. הוא הרגיש שהוא לא יכול לשתוק לפלישתים, שמשון עומד מול... הוא לא יכול לשתוק, אין, אין. חילול השם, זה ביזיון לעם ישראל, שככה משפילים אותו, זה בו. לא משנה, העם שלו שונא אותו, הרי הם מסגירים אותו בידיים. של יהודה. אתה עושה לנו בלגן, מה אנחנו צריכים את ה... מסגירים אותו. לא, אין. שמשון לא יכול. זה נקרא רוח השם. זה אני חושב מדרגה שהיא אנושית. גם אלינו. טוב, שנזכה. נתגעות בקדושה.